ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נעשה סיום לעניין הזה.
אבל יש לי ספר נחמיה.
עכשיו, ספר נחמיה הוא קצת יותר ארוך מעזרה, יש לו י' ג' פרקים. בעזרה ראינו שיש 10 פרקים. והדבר המעניין הוא שנחמיה לא נזכר בכלל במקרא חוץ מאשר בספר שלו. עזרה, אנחנו מוצאים אותו בכל מיני מקומות, נחמיה רק בספר שלו הוא נזכר, לא נזכר בשום מקום ובעניין בדבר אחר. ויותר מזה, בכל מסורת חז"ל אין ספר שנקרא נחמיה. זה חלוקה של השנים האחרונות, אין ספר שנקרא ספר נחמיה. תסתכלו לרגע בדף המקורות, באותה גמרא בבבא בתרא שאנחנו לא יכולים לזוז בלעדיה, סדרן של כתובים, רות. הייתי שמח שבעוד כמה דקות מישהו יקפוץ, פשוט לא נעים לי, אם יש שם מישהו שמחכה, אז עוד 2 דקות, כאילו זה... אז סדרן של כתובים, רות וספר תהילים ואיוב ומשלי קהלת שיר השירים וקינות, דניאל ומגילת אסתר, עזרא ודברי הימים. אין בכלל ספר נחמיה, לא נזכר הספר הזה שנקרא נחמיה. שאומרת הגמרא שם בהמשך, עזרא כתב ספרו ויחס, ייחוש של דברי הימים עד לו. מסי אלי לרב, ואמר רב יהודה אמר רב, לא עלה עזרא מבבל עד שייחס עצמו ועלה. ומן עסקי, מי סיים, מי גמר, נחמיה בן חחליה. וגם רש"י בתחילת ספר נחמיה אצלנו אומר דברי נחמיה, מכאן ואילך כתב נחמיה ספר זה. זאת אומרת, עד כאן כתב עזרא, פה התחיל לכתוב נחמיה. אז קודם כל השאלה היא, למה נחמיה לא נזכר? למה באמת כך עשו לאיש הזה? מה בדיוק קרה פה? אז יש איזשהו הסבר לזה בגמרא. הגמרא בצד שמאל, הגמרא במסכת סנהדרין, לא כל כך נעים להכיר את זה, אבל זה מופיע. אומרת הגמרא כך, מכדי כל מילה דעזרא נחמיה בן חחליה המרינו. זאת אומרת, רוב הדברים שבספר עזרא, נחמיה הוא זה שאמר אותה. אז שואלת הגמרא, ונחמיה בן חחליה, מיתם הלא יקרא ספרה על שמי. אז למה לא נקרא ספר נחמיה? למה לא מכירים את הדבר הזה? אמר לרבי ירמיה בר אבא, מפני שהחזיק טובה לעצמו. מבהיל. אני אומר, אדם כזה חשוב, אדם כזה משמעותי, הוא החזיק טובה לעצמו, וממילא לא קוראים לספר על שמו. שנאמר, זוכרה לי אלוקיי לטובה. אז הוא כאילו מבקש, ריבונו של עולם, תזכור לי לטובה, לכן לא קוראים לספר על שמו. שואלת הגמרא, דוד נמי מימר אמר, זוכרני השם ברצון עמך, פוקדני בישועתך. גם דוד המלך אמר בדיוק את אותו דבר. בכל אופן, ספר תהילים וכו' וכו'. אומרת הגמרא, דוד רחמי ודקבאי. דוד, כשהוא אומר, זוכרני השם ברצון עמך, הוא מבקש רחמים. אז לכן, לא נקרא על שמו, כי הוא ביקש בקשה מיוחדת. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי יוסף אמר, מפני שסיפר בגנותן של ראשונים, עוד איזה אשמה, סיפר בגנותן של ראשונים, שנאמר, והפחות הראשונים אשר לפניי הכבידו על העם, ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף שקלים 40 וכו'. אז ממילא לא רצו, היה פה איזה טרוניה, היה לו פה איזשהו עניין שהוא קרא, שהוא עשה וכו' וכו', לכן לא קראו לספר על שמו. אנחנו לומדים מפה, אני אומר, לומדים מפה דברים מבהילים. אני אומר, עד כמה מדקדקים עם אנשים. אדם אומר איזה משהו, זוכה אלוקיי לא לטובה. מי מאיתנו, אם הוא עושה מעשה טוב, אז הוא לא מבקש שיזכרו את זה לטובה, שיהיה משהו, שהוא יעשה משהו או דבר כגון זה. ופה אנחנו רואים עד כמה הדבר הזה משפיע, עד כמה הדבר הזה פעל, שהוא הפסיד את הזכות שהספר יקרא על שמו. וכשאנחנו אומרים שיש 24 ספרים בתנ"ך, עזרא ונחמיה זה רק ספר אחד, רק ספר עזרא, אין ספר נחמיה, לא כאילו, לא מוכר בעניין הזה. עכשיו, בחז"ל, הרבה מאוד מאוד פעמים, למשל, הגמרא בסוכה בדף ל"ז ובעוד מקומות, כשחז"ל אומרים ספר עזרא, כדאית בספר עזרא, ובאמת זה פסוק בספר נחמיה. זה פסוק בספר נחמיה, אבל חז"ל קוראים לזה עזרה, כי זה השם וזה העניין וזה המהות. ורש"י כבר בתחילת הספר אמרנו שהוא קורא לזה, מכאן ואילך כתב נחמיה את הספר הזה, וזה העניין. עכשיו המדפיסים נסו לבית שען. מה זה?
כולם עסוקים.
כולם עסוקים, הרב ששאר אמר לי שהפסיק ללמד מסכת בבא מציעא. כולם עסוקים, אתה עסוק בדברים אחרים, אבל הם עסוקים גם כן. עכשיו, המדפיסים חילקו את הספר בערך לפני כ-500 שנה, חילקו אותו לשניים. מסתום זה קרה באיטליה כשהתחילו להדפיס מקראות גדולות או דברים כגון אלו, אז חילקו את זה לשני ספרים, ומאז זה מקובל כעזרה ונחמיה. אבל היה חשוב לי שנכיר את הרקע הזה ואת העניין הזה. זו בעיה ראשונה. בעיה שנייה, שהיא אולי עולה על הבעיה הראשונה, מי זה נחמיה הזה? איך מזהים אותו? מי הוא? מי האיש הזה? מי האדם הזה? ואיפה הוא נוחת אלינו? אבא שלו, בוא נפתח את הספר, דברי נחמיה, בן חחליה, אפילו אין פה דגש, לא חחליה אלא חחליה, זה האיש. עכשיו, אנחנו לא מכירים משום מקום אדם בשם חחליה, וממילא אנחנו לא יכולים לדעת מי האבא שלו ומי הוא היה. ויש בגמרא דבר מאוד תמוה, מקור מספר 4 בדף המקורות שלפנינו, גמרא בסנהדרין, דבר אחר שאלתיאל. שואלת הגמרא, מה זה השם שאלתיאל? לא ידוע לי שיש בשבעת הכותל, למד לפני הרבה שנים בחור תימני בשם שאלתיאל, אבל אני לא יודע אם יש היום, זה שם שמשתמשים בו? יש באיטליה מישהו בשם שאלתיאל מוכר? מה? לא מוכר, זה שם כאילו לא מצוי. אז דבר אחר שאלתיאל, אומרת הגמרא שנשאל על עלתו אל, עלתו זה שבועתו, זרו בבל, שנזרע בבבל, ומה שמו? נחמיה בן חחליה שמו. פצצה אטומית, לפני שביבי נסע לקונגרס, זה פצצת אטום. מה, האם זרו בבל ונחמיה זה אותו בן אדם? איך זה יכול להיות? אבל מה כתוב פה? גמרא מפורשת, זרו בבל שנזרע בבבל, נחמד מאוד, ומה שמו? נחמיה בן חחליה שמו. עכשיו, אחד הספרים, התוכנית היא בישיבה ללמוד סנהדרין בקיץ, אז נראה מה יהיה עם זה, אבל אחד הספרים המפורסמים ביותר על סנהדרין זה ספר שנקרא מרגליות הים, שכתב אותו רב ראובן מרגליות, שקרא לספר כאילו על שמו, השם שלו היה מרגליות, אז הוא קרא לזה מרגליות הים. רק על סנהדרין הוא כתב, וחבל שרק על סנהדרין. בכל אופן, בהערות שלו על המסכת במקור מספר 6, רגע, אז קודם כל בוא נראה את השאלה של רבי יעקב עמדין. רבי יעקב עמדין שואל ככה: זרובבל שנזרע בבבל ומה שמו? נחמיה בן חחליה. נראה בדבר זה תמוע שהוא נגד פשטי שני כתובים מבוארים בספרם של עזרא ונחמיה, כשנזכרו עולי הגולה שנמנע נחמיה אחר יהושע, לכן אין לומר בו כמו שכתוב במרדכי בלשן דבחד מתיישב, שמרדכי בלשן זה אדם אחד. ועוד יבוא הכתוב השלישי ויכריע שכך הוא בספרו של נחמיה, וכל ישראל בימי זרובבל ובימי נחמיה, ואין לומר גם בזה כמו שכתב בספר אם לבינה לחזק בחז"ל במשמע הוא קורש הוא התחשסת וכו'. ואם כן לא אב אלי לומר ובימי נחמיה דאפסקי. אם כתוב לנו בפרק ב' אנחנו נגיע לזה, בימי זרובבל ובימי נחמיה, מה זה יכול להיות אדם אחד? לא יכול להיות. אנחנו מוצאים שלפעמים הוא קורש, הוא התחשסת, הוא זה, הוא זה, כמו שדיברנו בתחילת ספר עזרא. אבל מה קורה פה? אז מה פתאום אומרים לנו שזרובבל זה נחמיה? מה שמו נחמיה? איפה מצאנו את העניין הזה? זאת הקושייה, וזו קושייה לגמרי לא פשוטה. זאת אומרת, זו גמרא תמוהה מאוד. רבי יעקב עמדין בהגאות שלו, ביעבץ, כך נקראים ההגאות שלו. למה הוא נקרא יעבץ? רבי יעקב בן צבי. אז זה שמו וזה עניינו, ועל כל המסכת בש"ס יש בסוף חידושים והגאות שלו. אז אז באים ואומרים, אז זה הקוש, זאת הבעיה, זה הקושי. רבובן מרגליות, הוא היה ידען, זה אחד הדברים שאני חושב עליהם היום. היום אין כמעט, זה נורא מוזר להוציא את זה מהפה אפילו, אבל הוא היה בחינה של סינן. זאת אומרת, הוא ידע את כל התורה כולה. הוא הכיר את כל המדרשים הנידחים ביותר, והוא ידע איפה מזכירים את החשברוש באיזה מדרש נידח או משהו כזה. באיזשהו מקום היום, המחשב כאילו לקח את הכתר הזה של התורה. סיפר לי פעם רבי יעקב שפירה, ראש עידת מרכז הרב, שהוא אמר את זה בשם רב אברום. הוא אמר בשם רב אברום דבר מאוד יפה. הוא אמר שכתוב שאדם נשבע בספר תורה, ואם אין ספר תורה, מה הוא עושה? הוא נשבע בספר קודש. הוא אומר, ואם אין ספר קודש, אז הוא ישבע באוצר החוכמה? כאילו רב אברום היה יהודי מאוד מפולפל כזה, ירושלמי מפוקח. אז מה, הוא ישבע, הוא ייקח את אוצר החוכמה וישבע באוצר החוכמה? כל אחד מבין שזה לא זה. אז הוא היה ידען עצום, עצום אין כמור, ממש בהרבה דברים. והוא אמר, אז הוא כתב ספר על סנהדרין, ובוא נראה, מצאתי שם שתי הערות שאולי נוגעות לסוגיה שלנו. ומה שמו נחמיה בן חכליה שמו, ביד רמה, יד רמה זה ספר של רבי מאיר אבולעפיה, גם כן חידושים שיש אותו על בבא בתרא ועל סנהדרין, כתב, המילתא תמיה לנתובה, דעה בעזרא משמע דנחמיה לא זרובבלו, ועיין בחמרה וחיי, זה גם ספר על מסכת סנהדרין, חמרה וחיי, ככה זה נקרא, שכתב, יש לדקדק, למה נקרא בן חכליה? והלא לפי דברי השס בן יחוניהו, ואפשר לומר בן לאיש שהיה חייב כליה. קודם כל, זה מבהיל השם הזה, חכליה, איש שחייב כליה, שצריך להרוג אותו. כמו שכתוב בירמיהו, כתבו את האיש העלי הזה וגומר, ועיין יאיר אוזן לגאון החידה במערכת הנון אות י' ב', שם הוא כתב על נחמיה, ובספרו פתח עיניי, שהקשה על הרמב״ם שמנה את זרובבל ונחמיה בין חכליה לשניים. עכשיו שזה בניגוד למה? בניגוד לגמרא שראינו שזה אותו אחד, וצריך לגרוס בדברי הרמב״ם נחמיה בן חכליה זרובבל ומרדכי בלשן, להקדים זרובבל למרדכי בלשן ולהסיר אביו מזרובבל, זאת אומרת וזרובבל ונחמיה, אלא זרובבל ונחמיה, ויהיה נחמיה זרובבל, ואין אמת שיש נחמיה אחר בעזרה אשר באו עם זרובבל יהושע נחמיה סריה. ולפי דברי השס צריך לומר גם כן יהושע היה שמו, והיינו זרובבל יהושע נחמיה, והכל שם אחד. זאת אומרת, הוא רוצה לעשות איזשהו שינוי, ואז לא נחמיה וזרובבל, אלא נחמיה זרובבל, זה שם של בן אדם אחד. וראה בספרי לחקר השמות והכינויים, בעלי דו שם, שהיו אנשים שהיה להם שמות כפולים, או שנאמר נחמיה אחר היה, וגם בנחמיה חד ויהושע ובני, ושם כתוב נחמיה הוא התרשתה, ובפרק י' כתוב ועל החתומים נחמיה התרשתה בן חכליה, ובפרק ג' נזכר נחמיה בן עזבוק. שלוש פעמים שאנחנו נקרא לכם.
יש שמות חבר?
יש מקומות. אחד פה ואחד פה. אמרתי, מסתום יש טענות על המשגיח, אבל עד כדי כך יעזבו את השיעור. לא היה נראה לי כל כך.
עכשיו עוד
רעד, נתתי לך, אצלך.
יש עוד מישהו צריך.
אז
אולי ככה, נשים את הדפים, נשים את הטייפ, וכל החטא דשמדת הזה שאנחנו נפגשים, לראות חיוך כזה, להיות חיוך כזה של יהודי, הוא כבר נהיה תושב בית שאן, ראש העיר שם אמר, הוא צריך לו תעודת זהות של בית שאן. אומר, ממותי ג'רבי מעביר אותו לרחוב המקובלים 7, אני כבר אעביר אותו לבית שאן, נרוויח מזה משהו.
אזרח כבוד.
אזרח כבוד של העיר. אז מה שעסקנו עד עכשיו, מה שאנחנו עוסקים עכשיו, למעשה בשבוע שעבר סיימנו אצלנו בבית את ספר עזרא והתחלנו את ספר נחמיה, דיברנו על שתי בעיות. בעיה אחת, אין בחז"ל ספר נחמיה. הספר הזה הוא ספר אחד. החלוקה היא לפני 500 שנה, גם בגמרא בבבא בתרא, גם שמונים את הספרים וכולי, הכל זה ספר אחד, ספר עזרא. בתלמוד הרבה פעמים מביאים פסוקים שמופיעים בנחמיה, ובאמת המקור הוא כתוב בגמרא ספר עזרא, ובאמת הפסוק הזה הוא בנחמיה. אז זה נקודה אחת להכיר. בעיה שנייה, מי זה האיש הזה נחמיה? ובזה אנחנו עסוקים עכשיו. יש גמרא בסנהדרין שזה זרובבל ונחמיה, זה אותו בן אדם. היה ושאל רב ראובן מרגליות מנסה
אני מבין איפה המשגיח מתחבא.
זה תפקידו של המשגיח להתחבות,
אבל הציבור מוצא את המשגיח.
אני לא בטוח, אני התחלתי לפקפק בזה כבר.
הרב אומר לחטוף הביתה,
אולי הציבור
מגיע בזמן השיעור, מחפש אותו, נמצא שם.
אני שלוש פעמים שלחתי אנשים להביא זה, אמרו לי שאין חשמל. כיסא, כיסא, דף אני מוכן לתת לך.
טוב, תודה.
אתה יודע מה שם פה כבר, נו?
לא, לא, אני
רוצה שם פה, אני שם פה.
אני אביא כסף. אז טוב, כשיבוא אריה לא נחזור פעם שלישית על הדברים.
אין, בוא תשב, אני אעמוד. את
הבדיקה הזאת עשינו כבר. אבל בכל אופן מגיע לו פעם שלישית, אנחנו חוזרים. אנחנו התחלנו את ספר נחמיה, בשבוע שעבר גמרנו ספר עזרא, שתי בעיות שדיברנו עליהם עד עכשיו. חז"ל לא מכירים בספר נחמיה. זאת אומרת, כשמונים 24 ספרים בתנ"ך, עזרא כולל גם את עזרא וגם את נחמיה. והחלוקה הזאת היא כנראה חלוקה לפני 500 שנה. גם בתלמוד הרבה פעמים כתוב כדאית בעזרא, ואם אתה תפתח זה באמת פסוק בנחמיה ולא בעזרא. נקודה שנייה שאנחנו עמדנו עליה זה שהאיש הזה הוא לא מוכר. מי הוא? פעם אחת הוא מופיע בגמרא בסנהדרין, אומרת שזרובבל זה נחמיה. הבאנו את השאלה של היבץ, ניסינו לתרץ בעקבות רב ראובן מרגליות, ומכיוון שהשעון דוחק אנחנו מתקדמים בלימוד הפרק.
רגע, אז למסקנה מי זה נחמיה?
לא ברור לנו. יש פה איזושהי בעיה, אנחנו נראה. אולי יש כמה נחמיה, אולי נחמיה אחד היה נקרא גם זרובבל. רב ראובן מרגליות מציע שהיה נקרא גם יהושע, נחמיה, זרובבל.
זה אותו אחד?
יכול להיות, יש פה כמה הצעות לסדר היום.
אז למה יהושע ב' במקום?
תיזהר לי יהושע ב'
למה להיזהר?
זה בפורט המקרא, היא שאלה א'
סליחה,
היה יהודי יקר שהיה גר בכל משגב לדח, אני חושב שהשבוע היורצייט שלו, שבוע הבא העבודה רבני, ביקרנו אותו פעם אחרונה בפורים, נבח יהודי יקר, מה זה, אדריכל משהו, יהודי אהוב ונחמד. אז הוא והרב אדרי חברים, ולשניהם קראו ישעיהו. אז כשהיה מצלצל הרב אדרי, הרב אמר לו, מדבר ישעיהו השני. זה היה הקוד תקשורת ביניהם. כי יש ספר של רחל מרגליות, אחד היה ישעיהו. כי הפרשנים לא מצליחים להבין ביקורת המקרא, איך יכול להיות שהוא אומר...
רחל מרגליות?
מה?
רחל מרגליות?
כן.
אז עיר ובעלה כאילו...
הייתה נשואה למרדכי מרגליות, שכתב אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים, אבל הוא לא קשור לרב ראובן מרגליות. רב ראובן מרגליות נבח נפטר בלי ילדים, יש לו רק ילד מאומץ, זה יהודי בשם ויינברידר שגר היום ברחוב. אבל אז אנחנו מתקשרים אחד לשני, אנחנו מדבר ישעיהו השני. וגם שמעתי על בדיחות של טלפונים, מה זה נהיה פה שיעור של איצונס? מה זה, המקום גורם? אז אמר לי פעם רבי צחוק אזרחי, שהוא מראשי ישיבת מיר, פעם שנינו ביקרנו את אותו חולה בבית חולים ביקור חולים, אז הוא סיפר לי שהרב אוטנר היה מצלצל אליו, הוא נקרא יצחק אזרחי, והרב אוטנר היה נקרא יצחק אוטנר, אז הוא היה אומר לו, יצחק, הוטנר. זאת אומרת, הוא מתכוון לומר לו, הוא מצלצל ליצחק, אתה שואל מי מדבר? מדבר הוטנר. אז ככה משחקי לשון בטלפונים. צריך להתחיל ללמוד. זה לא פה אוסף של בדיחות, אתם עוד תפרסמו את זה בבית שאן, אני לא יודע בכלל. פה ראש עיריית בית שאן נמצא פה, אני לא יודע מה...
שטף סיכום של השיעור, בדיחות מפורים.
כן, אבל אני בן ישחי לבוקר.
מה זה?
לבוקר,
אשרות לבוקר. מה, אתה סיכום שאני שם, מה? כל הכבוד. כל הכבוד. לא, אני צריך לבקש רשות מאילוליה, מה, אני יודע מה. ואם לא ממנו, אז מטרנר, מימיני מיכאל, משמאלי מיכאל.
בסדר, גם הוא יצטרף לכל הנעל.
מה זה?
בסדר, גם הוא יצטרף לכל הנעל.
גם הוא יצטרף לכל הנעל. טוב, אז בקיצור, אז זה קצת איזה חומר רקע לכל מה שמתרחש. עכשיו בוא נראה מה קורה פה. הפרק הוא קצר, הוא בין י' פסוקים, ובוא נראה מה בדיוק מתרחש פה. יש לנו פה כותרת של זמן שהיא חשובה. וואו, שבע כבר, באמת, הגזמנו בבדיחות, זה היה. חרגנו פה מכל העם, כל מה שמותר. הראשית עוד ייתן לי נזיפה שאני לא מלמד בכלל. דברי נחמיה בן חחליה, והיא בחודש כסלב, שנת 20, ואני הייתי בשושן הבירה. מתחברים קצת לפורים, ואני הייתי בשושן הבירה. שושן הייתה עיר הבירה של אילם, אילם זה אחת המדינות בפרס, ואנחנו מדברים על ויהי בחודש כסלו שנת 20. 20 למי? מה זה שנת 20? 20 למי? אז הכוונה היא שנת 20 לדריווש, שהוא ארתחשסתא, וזה מעניין שבפרק ז' בפרק ז' בעזרה, במלכות ארתחשסתא, גם שם רש"י אומר הוא דריווש, ואנחנו יודעים שעזרה הגיע בשנה השישית או השביעית, זאת אומרת, עברו איזה 14-15 שנה מאז שעזרה הגיע, ואז יושב לו נחמיה בשושן הבירה, הוא לא הגיע לירושלים, הוא לא נמצא פה, הוא נמצא עוד בגלות, הוא נמצא באיזשהו מקום, ויבוא, ומה מתרחש מסביב לעניין הזה? ויבוא חנני אחד מאחי, הוא ואנשים מיהודה, זאת אומרת, מגיעים אליו לגולה, אנשים מיהודה, כבר הייתה שיבת ציון, כבר בונים את בית המקדש, כבר יש את שלטון התורה, כל הדברים שלמדנו בספר עזרא, מגיעים אל נחמיה. עכשיו, הבעיה שלנו שאנחנו לא יודעים מהו, הוא נסע באיזה משרה ממלכתית, הייתה לו איזה פונקציה שלטונית, מה הוא היה? הוא היה נשיא, הוא היה אב בית דין, הוא היה הרב של הקהילה, הוא אמר דרשות בשבת הגדול ובשבת שובה, מה היה עניינו? אנחנו לא יודעים, ולא יודעים, ומגיעים אליו שני אנשים, הם דווקא מגיעים אליו, ויבוא חנני אחד מאחי. יש פה נקודה מאוד מעניינת, רש"י אומר, מה זה אחד מאחי? אחד מחבריי. לא מדובר על אח ביולוגי, הם לא היו רושמים בתעודת זהות של ההורים שניהם כילדים, אלא מדובר אחד מחבריי.
כמו בנט.
והדבר הזה, מה?
כמו בנט.
כמו בנט, תראו מה זה פה התחילה ליצנות, כבר לא תיגמר עד סוף השיעור.
אני לא יודע. אני מציע להעביר את השיעור למקום אחר.
למקום אחר, בסדר, אבל אין מקום אחר, הוא היה על כיבת האורות. מה, אני יודע מקום אחר? עכשיו, למה זה משמעותי? כי כתוב כאן, אם תפתחו לרגע, בפרק ז' פסוק ב', פרק ז' פסוק ב', תנאי השיעור קשים, אנחנו פעם באה, אבל טוב. שימו לב, בפרק ז' פסוק ב', ואצווה את חנני אחי ואת חנניה שר הבירה לירושלים, כי הוא כאיש אמת ויראת אלוקים מרבים. אז הוא אחי או שהוא חברי? איך להתייחס לעניין הזה? כי פה רש"י אומר, אחד מחבריי. פה כתוב עוד פעם שהוא אח שלו. איך בדיוק להבין האם כל חבר הוא אח, האם כל אח הוא חבר? בקיצור, זה כבר רב צבי שיחיה כבר דרש את הדרשה הנדרשת בעניין הזה. ומגיעים אנשים שונים והם מוסרים דוח על המצב. מה הם מוסרים? ואשאלם. הוא שואל אותם, מה הוא שואל אותם? הוא שואל אותם, שימו לב, על היהודים הפליטה אשר נשארו מן השבי. מה בדיוק קורה? הגיעו יהודים, יש משהו? ועל ירושלים, מה המצב בעיר? הוא שואל על האנשים והוא שואל על המצב בעיר. שתי שאלות, המלבי מחלק את זה לשני, המלבי מחלק את זה לשני דברים שאותם הוא עליהם הוא מתעניין ועליהם הוא בודק וכו'. ויאמרו לי, זאת אומרת, הוא מוסר לנו דוח סיכום, מה הם מספרים לי, מה קורה? ויאמרו לי הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה ברעה גדולה ובחרפה. המצב הסוציו-אקונומי קשה מאוד, ברעב, בחרפה, אנשים שהגיעו, אין איזה כספי תמיכות, אין איזה שנור, אין איזה דחיפה של כל העניין הזה. ומה עוד? וחומת ירושלים מפורצת ושעריה ניצתו באש. זאת אומרת, אנחנו כבר היינו באיזשהו שלב שעזרה מגיע, בונים את המקדש, מתחיל כבר להתאבות היישוב באיזשהו שלב, ואנחנו פה מדברים על איזה רגרסיה, על איזה חזרה לאחור. יש פה פתאום חומת ירושלים בכלל לא מאובטחת, ואנשים מרגישים בכלל במצב מאוד מאוד קשה. ורש"י אומר, מה זה חומת ירושלים? אומר רש"י, וחומת העיר הרי היא פרוצה והשערים שרופים באש כקדמתן, שישראל לא בנו חומות העיר ושעריה כי אם בניין בית המקדש לבדו. זה ידיעה מרעישה מה שאנחנו אומר לנו. רש"י, אנחנו מבינים שמה? שיש את הצרת כורש. אם אתם זוכרים את כשהיו מערערים על הצרת כורש ובדקו מה כתוב שם בנוסח המקורי שנמצא בגנזך המלך באותה עיר וכו' וכו', ואחרי זה הם קיבלו רשות הרבה יותר גדולה, אבל כנראה שלא היו אמצעים, לא היו בנאים, לא היה תקציב, לא ידעו מה לעשות. אז נתאר לעצמנו את המקדש, בית שני, עומד בעליבות, אין אפילו חומות. מה המשמעות שאין חומות? תתארו לעצמכם את ישיבת הכותל בלי דלתות. אין דלתות, כאילו כל אחד נכנס, יוצא, בא. אין חומה בימי קדם. הרי כמה אנחנו עסוקים בפורים בעיר מוקפת חומה ולא מוקפת חומה, ולמה הדבר הזה? כי חומה זה הביטוי של עיר, זה הביטוי של משמעות כלשהי. עיר בלי חומה היא חסרת, מקום. פעם, לא יודע איך הדבר הזה נעלם לי, עסקתי בדבר הזה הרבה מאוד, במשמעות של חומה בי. כתבתי איזשהו משהו ושנים לא מוצא את זה כבר, בטח זה תקוע בתוך איזה ספר, לא ספר אצלי, אבל ספר באיזשהו מקום, ממש כמה וכמה עמודים, כולל בדיקה של ארכיאולוגיה, מה מצאו בערים שחפרו, אם הם, יש להם חומה, אין להם חומה, איך מבינים את כל העניין הזה. אין חומה לירושלים, הכל הפקר. וזה מה שרש"י מדגיש פה, שמספרים לו את כל העניין הזה, שישראל לא בנו חומות העיר ושערה כי אם בניין בית המקדש לבדו. ניצטו, הכוונה היא שרפו אותם, אין שום דבר. וצריך לשים לב שבניגוד לאנשים האלה שמספרים לו, הם מדברים, על איזשהו, הם לא מדברים על המצב הרוחני, הם מדברים על המצב הפיזי, על מה שקורה. המצב הרוחני אולי היה נפלא מאוד, אמרנו שעזרא קיבל רשות לעשות את שלטון התורה וכו' וכו', אבל המצב החומרי הוא גרוע מאוד. ומספר נחמיה על עצמו, ויהי כשומעו, זאת אומרת, ויהי כשומעי את הדברים האלה, ישבתי ואבכה ואתאבלה ימים, ויצם ומתפלל לפני אלוקי השמיים. זאת אומרת, הבטיחו לנו גאולה. הבטיחו לנו גאולה אחרי 70 שנה. מה אמר ירמיהו? כי לפי מילות לבבל 70 שנה, הדף המפורסם שחילקנו, ואני אומר הוא דף גם ללימוד של מגילת אסתר, החשבון של בלשצר, של דניאל, של החשברוש, של הנבואה, כשהתחלנו לדבר על כל העניין הזה, ושום דבר לא התממש. מה, אנחנו רוצים גאולה בלי שיש לנו אוכל לתת לילדים שלנו? איזה גאולה זאת? מה המשמעות של גאולה? אבל כמובן שזה זה גם לא מצב, זאת אומרת, נחמיה לא היה נביא, אבל משהו קרה פה מסביב לעניין הזה. הוא לא יודע מה, הוא לא נביא, אבל הוא מתפלל. יש לו כנראה איזה, לא יודע מכל איזה רוח הקודש, אבל יש לו איזה מצב מיוחד של זה. והוא פונה בתפילה. ומה עושה יהודי כשרע לו? הוא מתפלל, וכמובן שיהודי גם צריך לעשות את זה כשטוב לו. וזה מאוד מתאים לפרשת כי תישא. נותנים מחצית השקל, אדם צריך כל הזמן להרגיש שהוא חסר. אדם שואף לשלמות, אדם רוצה להתקדם, וזה היסוד של תפילה. אנחנו תמיד נבלים מתפילה, מישהו בסכנה, כולם מתפללים. מה, ואם לכאורה הכל בסדר, לא צריך להתפלל? זו החלוקה בין מסכת ברכות למסכת תענית. מסכת תענית זה תפילה בעצרה, מסכת ברכות זה תפילה בשגרה, להודות לריבונו של עולם שאנחנו עומדים וקיימים ושמחים ולומדים תורה ועוסקים בתורה וכו' וכו'. ממש אשרינו מה טוב חלקנו. אי אפשר להודות על כל הטוב שריבונו של עולם נותן לנו. ואומר, ענה השם אלוקי השמיים, האל הגדול הגיבור, האל הגדול והנורא, שומר הברית וחסד לאהביו ולשומרי מצוותיו. תראו מה זה, איזה נוסח כזה נבואי, איזה נוסח של אנשי כנסת הגדולה. הוא מבקש, מה הוא מבקש? תהינה אוזנך קשבת. אני מבקש שמישהו ישמע אותי. זה הדבר הכי חסר אצלנו היום. אתה בא למישהו, היום היה לי ממש לא נעים, בא אליי בוגר הישיבה שהיה פה, אומר, אני רוצה לדבר, אמרתי לו, מתי, איפה אני אכניס את זה? אני לא יודע, אני מוכן אחרי תפילת ערבית, אבל עד אז, פה חברותה, פה לימוד, פה שיעור, פה לשבת, פה לעשות, פה לסדר, והרגשתי ממש מבויש, מה זאת אומרת, יהודי רוצה, ולא בגלל שהלכתי לישון, אז הוא מבקש מריבונו של עולם, תאינה אוזנך קשבת, תקשיב, ועיניך פתוחות, לשמוע על תפילת עבדך, אשר אנוכי מתפלל לפניך היום, יומם ולילה, על בני ישראל עבדיך, ומתוודה על חטאות בני ישראל אשר חטאנו לך, ואני ובית אבי חטאנו. ריבונו של עולם, הבטחת לנו גאולה, תראה מה שמספרים לי, אין מה לאכול בירושלים, החומה הרוסה, הכל נפול, הכל ירוד, הכל מסכן כזה, מה קורה לנו, מה? אנחנו מבקשים ממך איזשהו עניין, ותראו, למה הוא מבקש על אוזן קשבת? הוא לא רוצה שיגידו לו שזה תהליך, הוא מבקש, we want משיח now, הוא רוצה כאילו, הוא רוצה איזשהו עניין שיקרה, שיתבצע, שלא יגידו לו, תשמע, יש פה איזה עסק, ומי יודע, ואיך יודע, וכו' וכו'. ושימו לב, איך הוא מכנה את בני ישראל, לשמוע את תפילת עבדך, על בני ישראל עבדיך. אנחנו, ריבונו של עולם, אנחנו עבדים שלך. אנחנו מוכנים לעשות כל מה שתגיד לנו, אבל תקשיב לנו, תשמע את התפילה שלנו. והאבן עזרא פה אומר, יומם ולילה, אומר האבן עזרא, יומם ולילה דבק עם מתפלל, והפירוש מתפלל היום והתפלל יומם ולילה פעמים רבות על בני ישראל תשמע תפילתי, או היום שלם, הוא פירוש יומם ולילה, כי היום עם הלילה יקרה יום. השאלה מה זה יומם ולילה? יומם ולילה זה יכולה להיות יחידת זמן, כל יום מורכב מיום ולילה, וזה יכול להיות אני מתפלל גם ביום וגם בלילה, אני רוצה את שני פעמים רבות יומם ולילה, אני כל הזמן חוזר על הפעולה הזאת ועושה אותה באיזשהו עניין מיוחד. ותראו מה שהוא עושה פה, וזה קצת בניגוד למה שאנחנו מכירים אצל כהן גדול. הוא מתוודה על, אני בפסוק ועד, הוא מתוודה על חטאות בני ישראל אשר חטאנו לך ואני ובית אבי חטאנו. איך כהן גדול מתוודה ביום הכיפורים? קודם כל הוא מתחיל עם עצמו, ואני וביתי וכל אחי הכהנים וכולי וכולי וכולי. פה הוא מתחיל מבחוץ ובפנים, ביום הכיפורים זה מבפנים החוצה. יש כאן איזשהו שינוי, סתם לא יודע אם זה משמעותי, אבל כשהכנתי את הפרק נתתי דעתי על הדבר הזה. הלאה, הוא ממשיך, אני אומר, תחשבו מה זה, איזה דבר מרגש זה. יושב לו יהודי בפרס, יושב יהודי בפרס בשושן הבירה, והוא שומע עדות של אנשים שבאים מירושלים על המצב הקשה בירושלים. הוא לא אומר אני אכתוב מכתב, הוא לא אומר אני אפנה לוועדת השרים לענייני התיישבות בירושלים ואני אתחיל להניע אותם. הוא לוקח את זה באופן אישי, ובאופן אישי ופרטני, ואי כשומי ישבתי בהבקה ואתאבלה ויצם ומתפלל ואומר, איזה הרגשה של הזדהות, איזה הרגשה של כאב אמיתי. כאילו כשכואב לך משהו, אתה בא למישהו, אתה אם הוא בוכה יחד איתך, אתה מרגיש שהוא מזדהה איתך באמת, זה לא איזשהו סיפור. הוא ממשיך הלאה, חבול חבלנו לך, אומר המלבין, הוא מעניין המשכון, וחבל הוא שם ולא מקור, מצייר שישראל התחייבו לשמור תורת השם. התורה היא המשכון בידיים שלנו, ואנחנו חיבלנו בו, קלקלנו את המשכון ולא שמרנו את המצוות ואת החוקים ואת המשפטים אשר ציווית את משה עבדך. זכור נא את הדבר אשר ציווית את משה עבדך לאמור, אתם תמעלו, אני אפיץ אתכם בעמים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מקיים את התנאים שלו. הוא עושה בדיוק את מה שאמרנו. שימו לב מה חז"ל דורשים בדף המקורות שלפנינו במקור מספר 7. מהו משכן? למה המקדש שהיה במדבר נקרא משכן? למה הוא נקרא משכן? מה זה משכן? מה זה מזכיר לכל אחד? משכון, שכינה, שכנים, כל המילים הנחמדות הללו. אומרים לנו חז"ל בשמות רבה, שני פעמים מהו משכן משכן שני פעמים? אמר רבי שמואל בר מרתא שמתמשכן שני פעמים על ידיהם, זהו שאנשי כנסת הגדולה אומרים חבול חבלנו לך ולא שמרנו את המצוות ואת החוקים ואת המשפטים. מהו חבול חבלנו לך? הפסוק אצלנו, הווי שמתמשכן שני פעמים ואין חבול אלא משכון, שנאמר לו יחבול ריחיים ורחם. לכך כתיב אלה פקודי המשכן, משכן העדות שני פעמים. זאת אומרת, אני קורא גם ברלבג פה מה המשמעות של של הדבר הזה. ראוי שתדע כי לא יזיק האדם להשם יתברך בחטאו והשחיתו דרכו, אך רישו הוא לא לבדו. והנה הטעם באומרו חבול חבלנו לך, מה זה לך? הקדוש ברוך הוא זה משנה לו משהו אם אנחנו עושים חטאים או עושים מצוות? הרי אין שום שינוי לפניו, לא קלקלנו משהו באלוקות שלו. כתם אמרו ואם להשם יחטא איש, כי האיש יהיה חוטא להשם כשיהיה חטאו בעניין האלוקות והאמונה, וכן ההשחתה תהיה להשם כאשר יחטא בה להשם, כמו ההשחתה שתהיה בעניין עבודה זרה. זאת אומרת, יש פה איזו התמודדות עם למי החטא מזיק. החטא מזיק לאדם או מזיק לקדוש ברוך הוא? איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה? כמובן שהוא מדבר על מצוות, על חוקים, על משפטים. זו אמירה מאוד, מאוד מיוחדת במינה. ונחמיה פונה אל ריבונו של עולם, ומה הוא אומר לו? זכור נא את הדבר אשר ציווית את משה עבדך לאמור, אתם תמלאו. זאת אומרת, עם ישראל התחייב גלות, התחייב גלות במה? במה שהם עשו. אני אפיץ אתכם בעמים, וזה התקיים. נחרב בית ראשון על העבירות שעשו בבית ראשון, ויצאנו לגלות. ואז מה ההמשך? ושבתם אליי ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם. אם יהיה נידחכם, תראו את הפסוק בפרשת ניצבים, אם יהיה נידחכם מקצה השמיים, משם הקבצם ואביותים אל המקום אשר בחרתי לשכן את שמי שם. זאת אומרת, ואביותים, אני אחזיר אתכם מהגלות, על, על, על המסתרות של הקדוש ברוך הוא בזה שהוא מחזיר אותנו מהגלות. והם עבדיך ועמך, מזכיר לכם, ואנחנו עמך וצאן מרעיתך, ממש הדבר הזה, והם עבדיך ועמך אשר פדיך, אשר פדית בכוחך הגדול ובידך החזקה. אנא השם תהיין העוז לך כשבת. וואו, זה ממש מרגש לקרוא את ה... זה תפילה מתוך הלב, זה לא תפילה שכתובה בסידור, זה לא המדפיסים, אנשי כנסת הגדולה הכניסו תפילה ומדפיסים אנחנו אומרים אותה. איזה בקשה של צרה, אנא השם תהיין העוז לך כשבת. עוד פעם, אל תפילת עבדך ואל תפילת עבדיך החפצים להירא את שמך, והצליח נא לעובדך היום, ותנינו לרחמים לפני האיש הזה, ואני הייתי משקל המלך. יש כאן איזשהו עניין שכבר כמובן מחולל את השינוי. זאת אומרת, ממש פסוק י', והם עבדיך אשר פדית בכוחך הגדול. רבותיי, זה מתאים לפרשה שתהיה בעוד שבועיים, לפרשת כי תישא, מה שמשה רבינו אומר אחרי חטא העגל. זאת אומרת, ממש דיבורים זהים, והם חפצים להירא את שמך. זאת אומרת, יש כאן איזושהי השתוקקות שגם אם עדיין לא קרתה, הוא מבקש לעשות את זה. ואומר נחמיה, אני רוצה באופן אישי להיות מעורב בתהליך. מה אני אעשה? אני רוצה לעמוד לפני המלך, לפני האיש הזה, לפני המלך, ואני רוצה להיות אחד השרים אצלו. הייתי משקל המלך. אנחנו יודעים שיש שר המשקים, ואז כשאני אהיה בתוך חוגי ההשפעה, אני אתחיל לדאוג לכבודה של ירושלים. יהיה לאנשים מה לאכול, נבנה את החומות של ירושלים, נעשה את כל העניינים בצורה שונה לגמרי. זהו, אז מה שראינו היום, נפגשנו לשמחתנו, התחלנו כבר את ספר נחמיה, ראינו את הבעייתיות בחלוקה הזאת שבין עזרא לנחמיה. דיברנו קצת על נחמיה האיש, והנה בתחילת פרק א' אנחנו רואים איזה מסירות נפש בעקבות עדות שנמסרת לו של אנשים שבאים מירושלים. נחמיה מחליט שהוא עושה מעשה, הוא רוצה להצטרף להנהגה, הוא רוצה להצטרף לשלטון, הוא רוצה להיות אחד מן השרים, הוא רוצה לקדם את עניין היהודים, הוא מרגיש שהאחריות הזאת מוטלת עליו, והוא צריך לעשות משהו כדי שהמצב של היהודים יהיה אחרת לגמרי. בעזרת השם נמשיך לראות מה קורה איתם.
מי זה?
הרלבג רבי לוי בן גרשון. הוא היה ראשון קצת אחרי רש"י, חי בפרובנס, צרפת וכו'. המקצוע שלו היה תוכן, לא תוכן בטט, תוכן בטף. הוא היה מומחה באסטרולוגיה. ועד היום יש כלי מדידה של אסטרולוגים שנקרא על שמו מקל הרלבג, עד כדי כך העריכו אותו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.